שבת פרשת תולדות, שוב בהמשך לכל הפרשות העוסקות באבות ואימהות, מעשה אבות סימן בבנים, דהיינו ה-DNA של האבות והאימהות עובר עד אלינו, וכל פעם, וכל סוגיה, וכל פסוקים שעוסקת התורה באבות ובאימהות, תמיד עלינו למצוא עוד היבט, עוד הסתכלות, וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו. והשבוע בזאת השם יש לנו דבר באמת פילאי 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 פלאים בעניינם של האבות והאימהות, ונפתח את הדברים בצורה הבאה. ותאמר רבקה אל יצחק, בקטע הראשון, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כלב מבנות הארץ, למה לי חיים? פסוק אחד בכל התורה כולה בא רבקה מדברת עם יצחק, למרות שהם דיברו הרבה מאוד, כי הרי רבקה אוהבת את יעקב בנה, ויצחק אוהב את עשיו בנו, בן אחד של האבא, בן אחד של האימא, וכל אחד כמובן בכיוון אחר, יש הרבה מה לדבר, אבל לדורות נשאר לנו בתורה פסוק אחד. אומרת רבקה ליצחק, אין מצב שיעקב מתחתן עם אחת מבנות הארץ. ואם זה קורה, קצתי בחיי, אין שום תועלת לחיי. שומע את זה יצחק, ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך, פדה נערה, בית הבתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה, מבנות לבן, אחי אמך. המעניין הוא, שכאשר רבקה אומרת ליצחק, קצתי בחיי, האות קוף לפנינו, וגם בספר תורה, בשורה הראשונה היא אות קטנה. ולעולם, שיש בתורה אות קטנה או אות גדולה, חז"ל שואלים, מה נשתנה האות הזאת משאר האותיות? כותב על כך בעל הטורים, כותב על זה רבינו בחיי ועוד ראשונים אחרים, קוף קטנה שראתה שעתיד מי? עשיו להחריב הבית שגובהו מהאמה. ושאלתנו הראשונה היא, איך בכלל עשיו מגיע לכאן? זו שיחה רצינית בין אמא ואבא, מאיפה יעקב ימצא את זיווגו, מבנות כנען או מפדן ארם. אז איך פתאום נכנס פה עשיו? הקוף קטנה לרמוז שעשיו יחריב את בית המקדש. מי דיבר עליו? מי הזכיר אותו? איך הוא נכנס לכל השיחה בין רבקה ויצחק? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, דבר מעניין, שבתורה, שיש עוד קטנה במקום אחד, במקום אחר בתנך, מופיעה אותה עוד כעוד גדולה. וכשיש עוד גדולה, במקום אחר בתנך, מופיעה אותה עוד כעוד קטנה. אומר בעל הטורים, בקטע השני, והקוף של ודרור כן לה גדולה, שביקש דוד על ההיכל, שגובו מהאמה שלא יחרב. מה פירוש? דוד המלך אומר בקטע השלישי, למנצח על הגיתית לבני קורח מזמור, מה הידידות משכנותיך השם צבאות? נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. ליבי ובשרי ירננו אל, אל חי. אני רוצה מאוד מאוד להגיע לבית השם, אבל אין כזה בית. אין בית מקדש, אין כלום. גם ציפור מצא בית, ודרור, שם של ציפור, כן לה. זאת אומרת, גם לציפורים יש בתים. גם לכל בעלי החיים, רק לך הקדוש ברוך הוא. אז אני רוצה לבנות לך בית, שגם לך יהיה מקום להיות בו. אז הקוף במילה כן, להיות גדולה. ושאלתנו השנייה, מה הקשר בין הקוף הקטנה של קצתי בחיי, לקוף הגדולה של ודרור כן לה? בפשטות, וכך מסביר רבינו בחיי, וגם רומז על זה בעל הטורים, דוד המלך יבנה את בית המקדש, שגובהו מהאמה, וזרו של עשיו יחריב את בית המקדש. לגמרי, גראונד זירו יהפוך את זה לכלום. ממאמה לשום דבר. זה אולי הקשר, כך מסביר לנו רבינו בחיי, נראה בפנים, בקטע הרביעי. קצתי בחיי מפני בנות חטא, תמצא. קוף של קצתי זעירה, קטנה, ותם הדבר, פני שראתה רבקה ברוח הקודש, שעתיד הבית והאיכל להיחרב, שהיה מהאמה, מפני אבון שהתחתנו ישראל בבנות הארץ, אינטרמריג', וכנגדם מצינו בספר תהילים, קוף רבתי, קוף גדולה, שכתוב גם ציפור מצא בית ודרור כן לה, לפי שדוד המלך הכין כסף וזהב לרוב לבניין בית המקדש, והיה מתפלל על בניין הבית וההיכל, שיהיה מהאמה, שכבר היה ידוע השיעור הזה ברוח הקודש, עם שאר שיעורי כל הכלים. אז דוד בונה, וזרעו של עשיו מרחיב את הבית. כך מסביר לנו רבנו בחיים. אנחנו בעזרת השם ננסה לראות עוד הסבר, מאוד מעניין, מה הקשר בין הקוף הקטנה שנאמר ביחס לרבקה הקצתי בחיי, לקוף הגדולה של ודרור כן לה. אלה השאלות, נלך לאט לאט, וממש ממש עולם הבא בעולם הזה. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, איך עשיו נכנס לשיחה הרצינית בין רבקה ליצחק, מאיפה יעקב ימצא אישה? בבנות כנען ומפדן ארם. כי הקוף קטנה, שאומרת רבקה, קצתי בחיי, אם יעקב יתחתן עם בנות הארץ, בא לרמוז שעשיו יחיב את הבית. אף אחד לא הזכיר אותו, אף אחד לא דיבר עליו, איך הוא מגיע לפה פתאום? זוהי שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה הקשר בין הקוף הקטנה של קצתי בחיי, שאומרת רבקה, לקוף הגדולה, הוא דרור כן לה, שדוד המלך אומר, לכולם יש בית, אפילו לציפור דרור, שאף כל הזמן גם לה יש, כן, נס, בית, איך זה קשור אחד לשני, הקוף הקטנה והקוף הגדולה. אלה הם השאלות. אז בואו נלך לאט לאט, ותראו פה באמת דבר חדש. בכל הסיפור של יעקב ועשיו, קוראים את זה שנה ועוד שנה ועוד שנה, ופתאום עולם חדש נפתח בו. אז נלך, לאט לאט. רבקה באה ואומרת ליצחק, בני היקר, תקשיב לי טוב, אתה עכשיו הולך לעשות דבר שבחיים לא עשית ובחיים לא תעשה. אתה הולך עכשיו לשקר את אבא שלך. חד וחלק. אבא שלך ישאל אותך, מי אתה? אתה תגיד לו, אבא, אני עשיו בכורך. לא תגיד לו, אני פסיק עשיו בכורך. לא, לא. תגיד לי זה בבת אחת. אני עשיו בכורך. ולמה? כי אני אמא שלך. ובתורה כתוב, קבל את אביך ואת אמך. רגע, אמא, אמא, באותה תורה שכתוב, קבל את אביך ואת אמך, כתוב שאסור גם לשקר. אני יודעת, אבל אני אומרת את זה לך בנבואה, ונביא יכול להגיד לנו בנבואה, כהוראת שעה, לא לקיים את אחד ממצוות התורה. ולכן, אתה הולך לשקר את אמא שלך, ולקבל את הברכות. וכך אומר לנו במפורש, אור החיים הקדוש, בקטע השישי, שמע בקולי, פירוש, אגם שיש בדברים אלו כגניבת דעת, אם כל זה יש לך לשמוע בקולי, פירוש, מלבד חיוב מצוות כיבוד אב ואם, שהיא מצוות עשה, גם היא נביאה, וכתיב בדברי נביא אמת, אליו תשמעו. ולזה אמרה, שמע בקולי, וכבר כתבנו, שיצטדק נביא, באומרו, לעבור על מצווה ממצוות התורה לפי שעה. נביא יכול להצטדק, הוא יכול להגיד לנו, לא לקיים מצווה לזמן מסוים, אם הוא אומר את זה בנבואה. לכן, אתה הולך עכשיו לשקר את אבא. שומע יעקב בקול אמא, שומע יעקב בקול אבא ללכת לפדן ארם, אולי הוא יתחתן עם אחת מבנותיו של לבן, והוא נוסע לשם. אבל איך הוא יקבל אינפורמציה? הוא הולך למקום שהוא לא היה שם. אז אמרו לו בבית, אתה תגיע לפדן ארם, תעמוד ליד הבאר. כולם מגיעים ליד הבאר אחרי הצהריים, להשקות את הצון, תשאל, תברר מי זה לבן, מי זה בתואל, ולאט לאט תגיע אליהם הביתה. ומה קורה? בקטע השביעי, עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון אשר לאביה. כי רואה היא, והיא כאשר ראה יעקב את רחל, בת לבן אחי אמו, וצון לבן אחי אמו, והיגש יעקב, ויגל את האבן מעל פי הבאר, ויש כצון לבן אחי אמו. שמים לב, שלוש פעמים, באותו פסוק, נאמר, מי זה לבן? אח של אמא. למה שלוש פעמים? למה באותו פסוק? התשובה היא, יעקב לא האמין שהוא ישקר, תיתן אמת ליעקב. יעקב לא האמין שהוא יעזוב את ארץ ישראל. הוא היה ברור לו, הוא הולך לגור בארץ, כמו אבא שלו, כל החיים. והוא עכשיו נמצא בפדן ארם, רק בגלל שהוא שמע בקולה של אמא ובקולו של אבא. ולכן, אף על פי שהוא רחוק מהם, כל אפשרות שיש לו לכבד את אמא או את אבא, או את שניהם, כמובן, אנדירקט, כי הרי הוא רחוק מהם, את זה הוא הולך לעשות. הוא רואה אותם מול העיניים כל הזמן. הם הביאו אותו לפה, הם שלחו אותו, אז מפה הוא יכבד אותם. כל מה שהוא יכול. ולכן, אומרים לו, אתה רואה, זאת רחל. רחל? מי זאת רחל? הבת של לבן. ומי זה לבן? אח של אמא שלי. אני יכול לעזור לה. בזה שאני עוזר לה, אז אני מכבד את אמא שלי. אמנם לא כיבוד מקרוב, כי אני לא לידה, אבל זה גם כיבוד. ולכן אני עוזר. לכן כתוב שלוש פעמים, רחל, בת לבן, אחי אמו. רחל, בת לבן, אחי אמו. וכך אומר לנו רבינו בחיי בקטע השמיני. הזכיר הכתוב הזה כמה פעמים, אחי אמו, להודיע, כי כל מה שהשתדל יעקב בצון להשקותם, ומה שהיה חומל על רחל, בת לבן, לא עשה לכבוד לבן. רק לכבוד אמו, בשביל שהיה אחי אמו. מפני זה כל פעם שיזכיר הכתוב שמו של לבן הרשע, יזכיר בכל פעם אחי אמו. לבאר, כי לא היה משקה את צונו של לבן, כי אם בשביל שהיה אחי אמו. וזכר בליבו את אמו, אשר אהבתו, שנתנה לו העצה הזאת, לבוא אליו. הוא ראה בזה שהוא מכבד את אמא, הוא נזכר באמא שמאוד אוהבת אותו, ושלחה אותו לפדן ארם. וכאן באמת המקום לשאול, למה עלינו לכבד הורים? למה צריך לכבד הורים? אתם מסתכלים עליי, אומרים, למה לכבד הורים? הרי כמה שנכבד אותם, זה טיפה מן הים. מה שעושים לנו ביודעים ובלא יודעים, בחייהם ולאחר מותם. אז מה הפירוש? למה צריך לכבד הורים? כי הגמרא הרי אומרת, ששמאי והלל חלקו שלוש שנים. טוב לו לאדם שנברא, או טוב לו לאדם שמה? שלא נברא. נמנו וגמרו אחרי שלוש שנים. טוב לו לאדם שלא נברא. אז אם טוב לו לאדם שלא נברא, אמא, אבא, למה הבאתם אותי לעולם? הרי טוב לו לאדם שלא נברא. למה אני צריך לכבד אתכם? למה אני צריך לעזור לכם? אז למה בכל זאת צריך לכבד הורים? למה? כי כשיצאנו ממצרים, ועברנו את הים, והגענו למרה, והמים היו מרים, ומשה רבנו זורק עץ למים, והימתקו המים, מה נאמר שמה? בקטע התשיעי, בפסוק האחרון, שורה האחרונה, ויצעק אל השם, ויורה השם עץ, וישתך אל המים, והימתקו המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם נשאר. אומרת הגמרא בסנהדרין בקטע העשירי, שם שם לו חוק ומשפט, תניה, 10 מצוות הצטוו ישראל במראה, 7 קיבלו עליהם בני נוח, הוסיפו עליהם דינים שלא היו קודם, שבת שלא הייתה קודם, וכיבוד אב האם. מה כיבוד אב האם? כיבוד אב האם זה משהו טבעי, לכבד את ההורים. מה, פעם ראשונה למדנו על כיבוד אב האם במראה? מה, קודם לא היה כיבוד אב האם? אלא מה שהתחדש במראה, שהסיבה הבסיסית, הפונדיישן של המצווה של כיבוד הורים, כבד את אביך ואת אמך, למה? כאשר ציווך השם אלוקיך. כן מסתדר, לא מסתדר, זה נוח, זה לא נוח, כדאי, קשה, כן מגיע, לא מגיע, זה לא משנה כלום. החיבוב הבסיסי, כאשר ציווך השם אלוקיך. על זה, כל מה שנגיד, למה צריך לכבד את ההורים, זה לא מספיק. לכתוב עוד ספר ועוד ספר ועוד, כמה חשוב, כיבוד הורים, הכל טוב. אבל הבסיס, כאשר ציווך השם אלוקיך. וכאן, בדיוק, עומדת רבקה, ואומרת ליעקב, בני היקר, אח שלך, התפרסם בכל העולם, במצווה אחת. איזה מצווה? כיבוד אב ואם. אבל כל הכיבוד שהוא מכבד אותנו, זה רק בגלל כדאיות, בגלל הבנפיט שהוא מקבל. עם האבא, הרי טוב לו לאדם שלא נברא. ועכשיו מה? הבאתם אותי לעולם? מצוין. אני יכול להרוג, אני יכול לגנוב, אני יכול לעשות את כל העבירות שבעולם. כל הכבוד שהבאתם אותי. כל יום אני נהנה מעוד עבירה שאני עושה. אז לכן אני מכבד אתכם. זה הכיבוד שמכבד עשיו את ההורים שלו. ולמרות זאת, אומרת רבקה, בגלל שהוא מכבד אותנו בצורה מאוד מאוד מיוחדת, למרות שהכל זה בגלל כדאיות, הבנפיט שהוא מקבל מזה, עתיד זרעו להחריב את בית המקדש. ונבין מה פירוש הדבר. נאמר בילקוט שמעוני, על הפסוק בתהילים עין ג', בעצתך תנחייני, ואחר כבוד תיקחייני. אמר רב יהודה בן בטרה, בעצת התורה תנחייני, התורה נותנת לנו את הכיוון הנכון, ואחר כבוד תיקחייני. מה פירוש? אחר כבוד גדול שכיבד עשיו את הוריו, אתה עתיד לעלותינו. הכבוד שכיבד עשיו את הוריו ייתן לאדום, לרום, כוח לשלוט בעם ישראל, לענות אותם, לצער אותם, להגלות אותם, הכל, בגלל שעשיו כיבד את הוריו. אבל אחרי שיגמר להם הזכות הזאת, אז מה? תיקחני. אז תרומם אותנו, תיקח אותנו אליך. והעולם יכיר שאנחנו העם שלך. רבונה בשם רב נחוניה, מי איחר כבודו של יעקב בעולם הזה? למה הכבוד של עם ישראל כל כך הרבה דורות היה נמוך ושפל וזלזלו בנו? למה? כבוד גדול שכיבד עשיו את הוריו. בגלל הכיבוד הורים של עשיו. ויותר מזה, נאמר על הפסוק בקטע ה-12, דום להשם והתחולל לו. מה פירוש? אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שבאו אסונים, אדום, להחריב את ירושלים, היו שם 60 ריבו של מזיקים, והיו עומדים על פתחו של היכל לפגוע בהם. עמדו מלאכי חבלה, להרוג, לפגוע בכל מי שבא להחריב את בית המקדש. ומה קרה? כיוון שראו את השכינה רואה ושותקת, שנאמר במגילת איכה, השיב אחור ימינו מפני אויב, שבור העולם לא עשה שום דבר, אף הם נתנו מקום לאויבים להיכנס ולהחריב את בית המקדש. אז הנה לנו, הכיבוד הורים, למרות שזה היה רק בגלל כדאיות שהיה לעשיו, זה נתן ונותן לזרוע את הכוח להגלות אותנו, לענות אותנו, לצער אותנו, להרחיק אותנו מאדמתנו. ושהזכות הזאת תיגמר, אז, כמו שאומר הפסוק, ואחר כבוד שנותנים לעשיו, תיקחנו. אז אנחנו נראה לעולם שבאנו, בחרת מכל העמים, רוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך. מצד שני, מתי זה יהיה עוד מעט? לא הרבה זמן. ומצד שני, בואו נראה מה זה כיבוד אב ואם. בכיוון השני, חזל מלמדים אותנו בקטע ה-13. אמר רבי אבאו, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר הגדול, איזו כיבוד אב ואם? אמר להם, צאו וראו, מה עשה דמה בנתינה באשקלון? הייתה אמו חסרה דעת, והייתה מסרתו בין חבריו. זאת אומרת, היה עומד עם החברים, הייתה בא נותנת לו כמה פליקים, כמה סתירות, ולא היה אומר לה, אלא דייך עם מי. אמא, נתת לי היום מספיק מכות, תשאירי קצת למחר. מספיק להיום. ואמרו רבותינו, פעם אחת באו חכמים אצלו, אצל דמה בנתינה, לקח אבן טובה אחת שנאבדה להם מאבני החושן, מכלי הכהן, שהיה דר באשקלון, דמה בנתינה, ופסקו עמו 1,000 זהובים. הוא נכנס, נגיד את זה בעל פה, הוא ראה שאבא נח, והוא שם את הרגליים על התיבה עם כל האבנים הטובות. הוא יוצא החוצה, הוא אומר להם, לא עכשיו. הם חשבו לו עכשיו מה? עוד כסף. אמרו לו 10,000 זהובים. בינתיים אבא התעורר, הוא הוציא את הטבע החוצה, מצאו את האבן, רצו לשלם לו 10,000 זהובים, אמר לו, אני כיבוד הורים, לא מוכר בכסף. סגרנו 1,000, זה 1,000. שנה אחרת, בורא עולם נתן להם פרה אדומה, לדם הבנטינה, ומכרו אותה ביותר מ-10,000 זהובים. עכשיו, איזה אבן הייתה חסרה? אומרים חז"ל, האבן של בנימין. האבן ה-12 בחושן, ישפה. בנימין היה הבן היחיד של יעקב שכיבד את אבא. את אמא הוא לא יכלה לכבד בחייה כי נפטרה בלידה. האחים לא כיבדו את אבא כי הם מכרו את יוסף. יוסף לא כיבד את אבא כי הוא לא גילה לאבא שהוא חי. כי הוא פחד. כי האחים אמרו מי שיגלה מת. מת. הוא פחד מהאחים, הוא יודע שזה יהיה. אז היחיד שכיבד היה בנימין. ולכן זכה בנימין שהמקדש יהיה בחלקו. ועכשיו אי אפשר לעבוד במקדש, הכהן הגדול עם 8 בגדים, כי חסרה לו אבן בחושן, חסר לו בבגד. אז אי אפשר ללבוש את כל הבגדים האחרים. איך מצאו את האבן הזאת? על ידי איזה מצווה? של כיבוד אב, שדם לא העיר את אבא שלו נתינה. אז מכאן לומדים עד כמה הכיבוד הורים מקרב אותנו לבית המקדש. נראה בפנים, כך אומר המשך חוכמה בקטע 14. דע, כל השבטים ציירו לאביהם במכירת יוסף. ויוסף עצמו לא יודיע לאביו. רק יוסף היה ירא מפני אחרים. אבל בנימין כיבד לאביו. לכן שרתה שכינה בחלקו. ולכן שעבד ישפה מבנימין, הראה להם השם יתברך גודל מצוות כיבוד אב אצל דמה בנתינה. וחזרו לעבודה השלמה במקדש על ידי מצוות כיבוד אב. ומי היה דמה בנתינה? גויים. אבא ובן גויים מאשקלון. אפילו שהם גויים. הכיבוד הורים שהיה לדמה שלא העיר את נתינה, את אבא שלו, הביא בחזרה את העבודה במקדש. כך אומר לנו המשך חוכמה. ונבין את זה יותר לעומק. נאמר בחזל, אמר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש לסב את אביו. רבן שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל, כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא שימשתי אותו אחד ממאה, אחוז אחד ממה שעשיו כיבד את אביו. איך? אני בשעה שהייתי משמש את אבא, הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים. בגדים מלוכלכים. ובשעה שהייתי יוצא לדרך, הייתי יוצא בבגדים נקיים. אבל עשיו, בשעה שהיה משמש את אביו, לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות. אמר, אין כבודו של אבא, אלא בבגדי מלכות. אתם מבינים מה כתוב כאן? מוזר מאוד. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כשאני שירתתי את אבא, שימשתי את אבא, הבגדים שלי היו מלוכלכים. אבל כשעשיו מכבד את אבא שלו, הוא כיבד אותו בבגדים הכי יפים, בגדי מלכות. מה זה? מה כתוב כאן? מה אומר פה רבן שמעון בן גמליאל? פילי פלאים. שנמצאים בארמון של מלך, מי לובש בגדים מלוכלכים? המשרתים. העבדים. הם לובשים בגדים, הם כל רגע רצים. אומר רבן שמעון בן גמליאל, אני לבשתי בגדים מלוכלכים, לא שם בגדים מלוכלכים. אני שירתתי את אבא כמו עבד, כמו משרת, אבא רצה עשיתי. חיכיתי, לא שאלתי שאלות. אבל עשיו, כיבד את אבא בבגדי מלכות. אבא, מגיע לך כבוד. למה מגיע לך כבוד? הבאת אותי לעולם. אני יכול לגנוב, לרצוח, לעבור על כל העבירות שבעולם. זאת אומרת, רבן שמעון בן גמליאל הראה לנו, למרות שהוא כיבד את אבא בצורה אמיתית, למה? כאשר ציווך השם אלוקיך. זה מה שצריך, איך הגמרא מספרת על רבי אבאו, שהיה בא לבקר את הבן שלו. יום אחד, הוא בא אליו הביתה, והוא נכנס הבית, הוא אומר לבן, הוא צמא, תביא לי כוס מים. אבא, אמר לו, הבן, אבא, אני כבר מביא לך. כבר מביא לך. הוא הלך להביא לו כוס מים, ותם אבא ישב על הקאוץ' על הקורסה, ונרדם. עמד לידו הבן שלו, מחזיק כוס מים ביד, ככה. שעתיים, עד שבע מתעורר. מה, הוא לא יכול לשבת? הלך לעשות מה שהוא צריך, אבא היה מתעורר, אומר, נו, תביא לי את הכוס מים. זה ביקש את אבא, אני עכשיו עבד, אני מחכה. הוא עמד ככה. וחזה מתארים מה הוא למד באותו זמן, דבר מאוד מעניין. בכל אופן, אומר המן שבא מגמליאל אותו דבר. אני שירתתי את אבא בבגדים מלוכלכים, פירוש הדבר, הייתי כעבד לפני האדון, כמשרת לפני האדון. ולמרות זאת, מה ששירתתי את אבא זה היה אחוז אחד ממה שעשיו שירת את אבא וכיבד את אבא. והזכות הזאת, למרות שזה לא היה בצורה אמיתית, עוזרת לזרו, להגלות אותנו מארצנו, לענות אותנו, עד שהכבוד הזה שכיבד עשיו את אביו, המצווה הזאת תיגמר, ואז בורא עולם ירומם אותנו. אם ככה, עכשיו שימו לב, באה רבקה ושומעת מה אומר יצחק לעשיו בקטע ה-16, והיא כי זקן יצחק, ותיקן העיניו מירות, ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הננה זקנתי, ולא ידעתי יום מותי, ואתה סנה קלייך תלייך וקשתך וצא השדה וסוד אליסאי. תעשה לי מתמים כאשר אהבתי, ואביה לי ואוכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. מוזר מאוד. מה אומר יצחק ליעקב? לעשיו, צא השדה, תיקח איתך את כל הכלים, את הקשת ואת החץ ואת הסכין ואת החבלים ואת כל מה שיש לך, וצוד אליסאית, איזה בהמה תאורה, ונאכל ביחד ואני אברך אותך. מה הוא צריך להגיד לו את זה? מה הוא צריך להגיד לו? עשיו, איש צייד, איש שדה. עשיו, צא לשדה, תביא איזה בהמה תאורה, נשחט אותה, תכין לי אוכל, ונאכל, ואני אברך אותך. למה הוא נותן לו את כל הדיטלס, את כל הפרטים? סנה, קלייך, תלייך, קשתך. לא צריך לכתוב את זה. אתם יודעים למה? כי לעולם, כשעשיו מכבד את אבא, הוא מכבד אותו בבגדים מיוחדים, בגדי עשיו החמודות. אתם יודעים מה זה בגדי עשיו החמודות? אומרים חז"ל בקטע 18, את בגדי עשיו בנה הגדול החמודות, כולם חסרים, שאין עשיו ראוי לא לגדולה ולא לבגדים. חמודות זה בלי וב. ואלו הבגדים, הקטונת שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם ולאשתו, בששת ימי בראשית, שנאמר, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו קוטנות אור וילבישם. וזה עובר בירושה אצל הצדיקים. הייתה עם נוח בטבע, נתן אותה לחם, חם לקוש, קוש לנמרוד, וקוש ילד את נמרוד, ולקח עשיו ממנו בעל כוחו, שהוא הרג את נמרוד, ואלה היו בגדי עשיו החמודות, הבגדים של האדם הראשון. ועכשיו לוקחת אמא רבקה, מלבישה את יעקב בבגדים האלה, כדי לקבל את הברכה. עכשיו שימו למה קורה פה. פילי פלאים. עשיו תמיד כיבד את אבא בבגדים האלו. עכשיו, יצחק רוצה לכבד אותו, לברך אותו. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תקשיב טוב. צא השדה, אל תצא עם הבגדים של אדם הראשון, בגדי עשיו החמודות. תצא בלי הבגדים האלה. תצא עם בגד רגיל. מה ההבדל? אומרים חז"ל על עשיו, איש יודע צייד בקטע ה-19. רבי מאיר אומר, עשיו ראה את הקטונת על נמרוד, שהיו מצוירים עליה כל החיות והעופות שבעולם, ונראים כאילו הם חיים. וכשהיו בשדה, היו באים אצלו כל העופות, ומיד הוא היה תופס אותם, וניצודים מעליהם, וחמדה אותה בליבו, והרגו, לקחה ממנו, וכשלבש אותה, נעשה גם הוא גיבור צייד, שנאמר, ואי עשיו איש יודע צייד. אתם מבינים מה קורה פה? זה פשוט לא יאומן. עשיו, שהיה יוצא לצוד את אביו בשדה, לצוד את צייד לאביו, או בכלל כל צייד, הוא לא עבד קשה. הוא לבש את הבגדים של עשיו, לבש את הבגדים, הנה אפשר לשבת, יש כיסא, בסדר. כן. לבש את הבגדים, והעופות והחיות היו מגיעות אליו. היו מגיעות אליו. וכשהגיעו אליו, כי הם חשבו שזה בעל חיים, הוא מיד תפס אותם. הוא לא התאמץ. הוא לא היה לו שום ריסק. הוא לא פחד שירוץ אחרי איזה גדי, יבוא איזה טייגר, והוא יצטרך לברוח, או איזה נמר. הוא לא פחד. כי תמיד הם באו אליו, ועמדו, וכך הוא תפס אותם. אומר לו עכשיו אבא יצחק, צא לשדה, תצוד לי ציד בבגדים רגילים. זאת אומרת, לך ותקיים את המצווה של כיבוד אב מתוך מסירות. מתוך מסירות. לא כי נוח לך, כי זה קל. תקבל על עצמך סיכון, ריסק, שאולי יקרה לך משהו, ובכל זאת תעשה את המצווה. אז אני יכול לברך אותך. אתם שומעים? עכשיו, מה קרה? את כל זה שמע מרבקה. היא אומרת ליעקב, שמעתי את אביך אומר לעשיו אחיך, צא השדה וצוד לי ציד, ואני אומרת לך, עשה לי מתמים, אני אתן אותם לאבא שלך, תביא שני גדי עזים, והוא יברך אותך. עכשיו, מה החפ הגדול פה? הרי חז"ל באים ואומרים, שבשעה שיעקב יצא, בדיוק נכנס מעשיו. הרי עשיו תמיד שירת את אבא עם הבגדים המיוחדים. אז איך יכול להיות שיעקב יוצא ועשיו נכנס? רגע, איפה הבגדים שלי? מי לקח אותם? הוא לא ידע בכלל שזה היה הפעם היחידה שהוא משרת את אבא בלי הבגדים המיוחדים. אמא הרבקה שומעת את זה, היא אומרת לו, אל תדאג, אח שלך לא חוזר אחרי חצי שעה, ולא אחרי שעה, הוא יהיה לפחות חצי יום בשדה, עד שהוא יתפוס את הדיר, או עד שהוא יתפוס בעל חיים אחר, ובאמצע יקפוץ לו איזה דוב, שהוא צריך להתחבות, זה ייקח זמן. אתה תלבש עכשיו בינתיים את הבגדים האלה, אתה תיכנס לאבא שלך, ותברך אותו. עכשיו עשיו, רצה להראות לאבא שלו, כמה באמת הוא הקשיב לו, הרי אבא שלו לא רואה, יצחק לא רואה, ואתה כן אינם לראות. הוא רוצה להראות לו, להראות לו, הנה אבא, שמעתי בקולך, יצאתי לשדה לצוד ציד, לא עם הבגדים בגדי עשיו החמודות, בגדים רגילים, לכן הגעתי מאוחר, לכן זה לקח לי 4-5 שעות. והנה, לא רק שאת הציד עשיתי את זה, אני רוצה להראות לך את זה, אני בא אליך בלי הבגדים המיוחדים האלה, שכל החיים בגדי מלכות שכיבדתי אותך. באתי אליך עם הבגדים המלוכלכים, המלוכלכים מהדם ומהזיעה, מהבגדים האלה באתי אליך. מלוכלכים פירוש הדבר, עשיתי מה שביקשת, כמו עבד לפני האדון. אבל אמא רבקה יודעת, שמי שראוי לברכה באמת, זה יעקב. והיא אומרת לו, אתה הלך לעשה את זה. ולמה זה כך? למה רצה יצחק שיעקב, שעשיו יכבד אותו בצורה הזאת? למה? כי נאמר בהפטרה של השבת, בקטע 20, בן יכבד אב, ועבד אדוניו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אב אני, איה כבודי, ואם אדונים אני, איה מוראי, אמר השם צבאות. בן יכבד אב. מה אתם אומרים? על מי זה נאמר? בן יכבד אב. על מי? על עשיו. בן יכבד אב. אומרים חז"ל בקטע 21, למעלה אני קורא באותיות הקטנות בעברית, רבן שמעון בן גמליאל, רבי שמעון בר יוחאי פתח ואמר, בן יכבד אב. זה יצחק שכיבד את אברהם אביו יותר מכל בני אדם. כי לא בא לשום אחד ניסיון כזה בכיבוד אב כמו ליצחק. שמה? שבשעה שעקד אותו על המזבח ורצה להקריבו לקורבן, יצחק היה אז בן 37 שנים במיטב כוחותיו, ואברהם היה כבר זקן וחלש, שאם היה בועט בו ברגל אחת, יצחק באבא לא יכל לעמוד לפניו. והוא כיבד את אביו ונעקד בידו כסא אחת כדי לעשות רצון אביו. מה שכתוב כאן, הראשון בעולם שקיים כיבוד אב האם בדרגה הכי גבוהה היה יצחק. הוא היה מוכן למות בשביל אבא שלו. כי הקדוש ברוך הוא אמר לאבא, ועלה ולעולה, זה מצווה לאבא, אני אעזור לו. יצחק יכול להגיד, אבא, מה קרה לך? מה אתה רוצה ממני? הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממני, הוא ביקש ממך, שים את עצמך על המזבח, שישחטו אותך. אתה רוצה שאני אעשה את זה? מה פתאום? אבל יצחק לא עשה את זה. יצחק היה מוכן למות, למסור את נפשו, כדי שהציווי שהשם ציווה את אברהם, ועליה ולעולה, יתקיים. זאת אומרת, יצחק גילה פה מסירות נפש למצווה של כיבוד אב. אומר יצחק לעשיו, גם אתה תגלה מסירות נפש. צא השדה, לא בבגדי עשיו החמודות, בגדי מלכות. צא לשדה, בבגדים רגילים, ואתה לוקח סיכון גדול, אולי יקפוץ אליך איזה נמר, איזה בעל חיים יטרוף אותך. ואז קח איתך את כל הכלים, שתוכל לראות חץ פה וחץ שם, ומתוך המסירות, למצוא איזה בעל חיים טהור, תביא אותו, תשחט אותו, נוכל ואני אברך אותך. כי כדי להעביר את הברכה האלוקית, שאבא העביר לי, ואני רוצה להעביר לך, זה לא ברכה שאבא מברך אותך, זה ברכה אלוקית שעוברת אליך, זה יכול להיות רק מתוך מסירות. לך תעשה את זה. אומר עשיו, אני עושה את זה אבא. זה הבגדים המלוכלכים, שאיתם הוא מגיע. אבל אמא יודעת כבר מההיריון, שמי שיהיה ממשיך למי שזה מגיע, זה מגיע למי? ליעקב. אומר יעקב, אמא, אני לא עושה את זה. זה סכנת נפשות. למה? ויאמר בקטע 22, יעקב אל רבקה, אמו, אין עשיו אחי איש שעיר, ואנוכי איש חלק, אולי, כדי לעשות קו, אם הוא שני אבי, והייתי בעיניו כמתעתיה, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. אם אבא יתפוס ששיקרתי אותו, הוא מקלל אותי, אוי ווי, זהו, החיים נגמרים. אמא, את שולחת אותי עם סיכון גדול, אל תדאג, אל תדאג. את אומר לו אמו, עלי כלילתך בני, אך שמע בקולי, ולך, קח לי, שני גדי עיזים, ועשה אותם מתאימים לאביך, ועשה אותם מתאימים לאביך, ותיתן לו את זה. זאת אומרת, שיעקב נכנס לקבל את הברכות, בעצם גם מתוך מה? מסירות נפש. שאם אבא יתפוס אותו, הוא גמר, אבל הוא שמע בקולה של אמא. ומה קורה? הוא נכנס, ויצחק לא יודע מי זה. הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. ומה הוא אומר לו? בקטע ה-23, ויאמר, קשה לי, ואוכלה מצד בני למען תברכה נפשי, ויגש לו, ויגש לו, ויוכל, ויבא לו יין וישת, ויאמר אליו יצחק אביו, ישנה ושקה לי בני, ויגש, וישק לו, ויח את ריח בגדה, ויברכהו. ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כי יצחק לא ידע מי זה. אז אני לא מבין, למה יצחק לא אמר לו, תקרא רגע לאמא, תקרא לאמא, אני רוצה לדעת מי אתה. למה? כי הוא רצה להגיד את זה, אבל הוא אמר, רגע, רגע, בוא, תיגש קרוב, וירח את ריח בגדיו. אומרים חזל בקטע 25, ריח בגדיו נכנס אצל אביו, והריח שנאמר וירח את ריח בגדיו, שהריח יצחק אותו ריח שנעקד על גבי המזבח. יצחק, שהיה על המזבח וקיים את המצווה של כיבוד אב ומסירות, הרגיש איזה ריח מיוחד. משהו שאף פעם הוא לא הרגיש. והנה פתאום הריח הזה מגיע עוד הפעם. אצל מי? אצל יעקב. אז הוא מבין, הוא לא יודע מי זה. הכל כל יעקב יודע מדי עשיו. אבל ברור לו שמגיע לו הברכה. כי כזה ריח, זה לא ריח רגיל. זה לא מהזיעה ומהאדם של הבעלי חיים. זה משהו שבא מלמעלה. מגן עדן, משהו אחר. והוא יריח את זה פעם אחת בחיים שלו, שאבא אברהם שם אותו על המזבח. עכשיו הוא מריח את זה, שהוא הולך לתת את הברכה.
איך הגיע הריח הזה לבגדים של
עשיו? איך הגיע הריח? כי הבגדים באו משם. זה בגדי האדם הראשון. והבגדים האלה, הבגדים האלה, האדם נותן, הקדוש ברוך הוא נותן אותם למי? לאדם הראשון, נכון? וכשהאדם הראשון היה בגן עדן, הוא היה במקום גבוה, והוא קיים את כל המצוות, אבל ברגע שהוא אכל מעץ הדעת, הוא ירד, נכון? מה ירד איתו? כל המצוות, חוץ ממצווה אחת. איזה מצווה? כיבוד אב ואם. לא היה לו אמא ואבא. בורא עולם יצר אותו. אז המצווה הזאת נשארה במקום האותנטי. פעם ראשונה בעולם, שמישהו מכבד את אמא ואת אבא, היה יעקב אבינו. יצחק כיבד את אבא, הוא הולך איתו לעקדה. אמא לא ידע מזה. יצחק גם לא ידע, אבל ברגע שיצחק מבין שזה אני, יכול להגיד, רגע, מה פתאום? מה תגיד אמא? מה יהיה עם אמא? אמא לא ידע. הוא חיבד את אבא. כן? יעקב היה הראשון ששמע בקולה של אמא ובקולו של אבא. גם לקחת את הברכה וגם ללכת לפדן הרם. אז פעם ראשונה המצווה התקיימה בצורה המלאה, כאשר ציפך השם אלוקיך, אז המצווה שהייתה עד עכשיו בגן עדן יורדת עכשיו משם על הבגדים שבאו מגן עדן. ואיך התריח בגדיו, בקטע 24, רבי יוחנן אמר, אין לך דבר שרחוק קשה מן השטף הזה של העיזים. ואת אמרת, איך התריח בגדיו היברכהו, אלא בשעה שנכנס אבינו יעקב אצל אביו, נכנסה עמו גן עדן, שנאמר, ואיך התריח בגדיו. את הריח הזה, הריח יצחק פעם אחת, שהוא מסר את נפשו לך, שאבא יקיים את המצווה. עכשיו הוא מריח את זה אצל מי? אצל יעקב. ולכן הוא מברך אותו, וכשנכנס לסב, הוא אומר לו, אני מצטער, בירכתי, גם ברוך יהיה. אומר לו, אסב, אבא, יש לך רק ברכה אחת? לברך אותך, אני מברך אותך כל הזמן, מתפלל עליך כל הזמן, שתצליח, אבל זה ברכה שלי, אליך. הברכה שבירכתי איתך שלך, זה בא מלמעלה. אז הפסוק אומר, ויומר אליו יצחק, בקטע 23, ישני וכולי, ומה הוא אומר לו? היום הראה ריח בני כריח שדה אשר ביחו השם, זה תחילת הברכה, וייתן לך זה המשך הברכה. ויברכהו, הנה עכשיו מתחילה הברכה, זכית שהריח של שם יורד אליך. מה שאני הרגשתי בזמן העקדה, אתה מרגיש עכשיו בשעה שאתה מקבל את הברכה. ותראו כמה זה נפלא. כאשר רבקה שולחת את יעקב לקבל את הברכה, מה היא אומרת לו? מה היא אומרת לו בקטע השביעי? מה כתוב שמה? היא אומרת לו, סליחה, לא בקטע השביעי, בקטע החמישי. ואתה בני, פסוק ת', ואתה בני, שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. מה נאמר בקטע הראשון? בקטע הראשון, מה נאמר בפסוק השני? ויקרא יצחק אל יעקב, ויברך אותו, ויצווהו, ויאמר לו, לא תיקח אשר בנות כנען. איזה כיבוד אב האם היה ליעקב? לא כי אני רוצה, כי כדאי לי. אני לא רוצה. לא רוצה לשקר את אבא, לא רוצה ללכת לפדן הרם. למה אני עושה את זה? קבל את אביך ואת אמך כאשר מה? צבחה השם אלוקיך. ולכן תראו דבר נפלא. הנחש, בתחילת הבריאה, מה נאמר עליו? נאמר עליו בקטע 26. והנחש היה ערום מכל חיית השדה, אשר עשה השם אלוהים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נאכל, מפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו, ולא תיגעו בו, פן תמותון. ברגע הזה, ידע הנחש, ניצחתי. הם הולכים לאכול מעץ הדעת. איך הוא ידע? איך הוא ידע? כי הקדוש ברוך הוא, מעולם לא אמר לאדם, שאסור לאכול מעץ הדעת. אם תראו לי את זה בתורה, תקבלו מה שאתם רוצים. אין דבר כזה בתורה. בורא עולם אף פעם לא אמר לאדם הראשון שאסור לאכול מעץ הדעת. איך אני אומר דבר כזה? כבר למדנו בגן שאסור היה לאכול מעץ הדעת. בואו תראו מה אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון. בקטע 27. ויקח השם אלוקים את האדם. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. בורא עולם לא אמר. מה בורא עולם? ציווה. ויצב, מה ההבדל? אתם יודעים מה זה אמר? הפוליסמן אמר שאסור לנסוע מהר. אז בווייז לא רואים שוטר קטן עם הכובע, שמים גז ונוסעים. אבל אם רואים את המשטרה עוד חצי קילומטר, נוסעים לאט. נוסעים כמו על עגלה עם סוסים, נוסעים לאט. זה נקרא אמר. בא הנחש אומר, אני רוצה לדעת איך האישה קיבלה את דבר השם. האם היא קיבלה את זה כציווי או קיבלה את זה כאמירה. לכן בא הנחש ואומר לה בקטע 26, ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מעץ הגן, מכל עץ הגן. מה היא צריכה להגיד לו? שקרן! הקדוש ברוך הוא לא אמר, הקדוש ברוך הוא מה? ציווה. אבל מה היא אומרת לו? לא, לא. הקדוש ברוך הוא אמר שמכל העצים מותר לאכול. עץ אחד אסור לאכול. ברגע שהאישה אמרה שהקדוש ברוך הוא אמר, אז הבין הנחש שהיא מבינה שהקדוש ברוך הוא פוליסמן. כשהוא רואה, בסדר, הוא לא רואה, עושים מה שרוצים. מה הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אמרתי. ויצב, מה זה ויצב? תראו בקטע 28. ויצבנו השם לעשות את כל החוקים האלה. אנחנו לא מבינים, אבל עושים את החוקים האלה, למה? להירא את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. שאדם עושה מצווה מכוח ציווי אלוקי, לא כי אני מבין, ואז אני עושה, ומה שאני לא מבין אני לא עושה. אני רק יודע באמונה שלמה, זה נותן חיים לחיותינו כהיום הזה. אז מה? וצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת, לפני השם אלוקנו כאשר ציוונו. אנחנו עושים איתו צדקה עם הקדוש ברוך הוא, והוא מטיב לנו עד בלי די, בחיים טובים וארוכים. ולכן, אם ככה, כמה זה נפלא, האות הגדולה, איפה מופיעה? גם ציפור מצא בית ודרור, כן לה, כן. כן, באנגלית זה מה?
נסט.
איפה כן מתחבר למצוות? שילוח? הכן. ובשילוח הכן, אני באמת לא מבין את המצווה הזאת. לא מבין. מה הולך פה? אתה אומר בורא עולם לשלוח את האמא, לקחת את הגוזלים. למה דווקא בציפורים? למה לא בחתולים? למה לא בכלבים? למה לא בכבשים, בעיזים, באריות, בכל בעלי חיים? זה לא פייר? למה רק לציפור? אבל החתול שנמצאת עם הגורים, אני יכול לקחת את הגורים? והיא רואה את זה. היא לא תיתן, היא תנסה לשמור עליהם כמה שיותר, אבל היא רואה שלקחתי אותם. מה זה? למה אלה כן ואלה לא? אני באמת לא יודע. אני לא יודע. אבל למה אני עושה את זה? כי אתה ביקשת. כי אתה ביקשת. אני לא מבין היום, אחר אני אבין. האומר על כן ציפור הגיעו רחמך, משתיקין אותו. שלא יהיה קינה במעשה בריאה. אני לא מבין. אבל אני עושה. כשאדם לא מבין ועושה, אז זה הברכה הגדולה. ושתי המצוות האלה, כיבוד אב ואם, אני לא רוצה ללכת לפדן ארם. לא רוצה לשקר. מה פתאום שאני אשמע? אני עושה כאשר ציווך השם אלוקיך. על שני המצוות האלה מה נאמר? וארכת ימים. אריכות ימים. על המצווה הקשה, כיבוד הורים, על המצווה הקלה, שילוח הקן. זה, הקוף הקטנה, עשיו, רוצה להחיב את הבית, כי הכיבוד אב ואם שלו, למרות שהוא בגלל כדאיות הוא גדול כל כך, איך אנחנו חוזרים לבית, איך אנחנו עוזרים שהבית ייבנה במהרה, שאנחנו עושים את המצווה הזאת, כאשר ציווך השם אלוקיך. הפרשה הזאת באה ללמד אותנו, עד כמה גדולה המצווה הזאת, של כיבוד הורים, של כאשר ציווך השם אלוקיך. אם ככה תראו כמה נפלא. מתי יצחק בירך את יעקב? אתם יודעים מתי זה היה? חזל אומרים, מפרקי דרב לזה, זה היה בליל הסדר. בליל הסדר זה היה. מה אנחנו עושים בליל הסדר? להורים, ולסבא וסבתא, ולאמא ואבא, שלא עושים כל השנה כולה. אומרים להם, באורחץ, לשבת, אנחנו הולכים למטבח, מביאים קערה, נותנים להם ידיים. למה? כי בלילה הזה כוח הברכה הגיע מהכיבוד אב של יעקב. שהלך לקבל ושמה בקולה של אמא. אז אנחנו בלילה הזה עושים משהו שאנחנו לא עושים כל השנה. כדי להראות כמה אנחנו מבינים שהמצווה הזאת זה המפתח שלהם גאלתי אתכם אחרית כראשית. כמו שנגאלנו ממצרים, נגאל בגאולה העתידה. איך? על ידי מצוות כיבוד אב ואם. שרוצים להגיע לירושלים מיכה ברחמים תשוב, לזכות ותחזן עלינו בשלוחה לציון, באה התורה ומלמדת אותנו. כאשר אנחנו עושים את המצווה של כיבוד הורים, בחייהם וגם לאחר מותם, בצורה הגדולה, בצורה האמיתית, בצורה של כאשר ציווך השם אלוקיך, גם אם לא תמיד דברים מסתדרים ונוחים, שעושים את זה בצורה הזאת, אז באמת מכוח זה אפשר לזכות, ריח מוני כריח שדה אשר ברכו השם, וייתן לך אלוקים מטל השמיים, וכמו שקיבל את זה יעקב, את הברכה שקיבל מיצחק, שקיבל את זה איפה? במקום המקדש, כך אנחנו יכולים לחזור בחזרה לבני ביתך כבתחילה, וכונן מגרשך על מכונו, ולזכות בגאולה השלמה. כן.
למה? זה לא רק. רבקה ידעה.